שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף י' ב' במסכת אוריות. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של שמן המשחה, בחלק השני נעבור לנושא של המשנה אתמול לגבי הבדלים בין כהנים שונים כמו שנראה. אז החלק הראשון נמשיך עם שמן המשחה ונחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון, נזכיר שאתמול אמרנו שאחד מהמלכים שמשכו היה יהואחז, הבן של יאשיהו, ועל זה מקשה הגמרא, איך זה יכול להיות? הרי הברייתא אומרת שיאשיהו עצמו גנז את שמן המשחה יחד עם עוד דברים, הוא גנז את הארון ואת צנצנת המן ואת המקל של הארון עם הפרחים והשקדים ואת הארון ששיגרו פלישתים, וכאמור גם את שמן המשחה, וגמרא הביאה מקור לכל הדברים האלה שהוא גנז. בכל אופן, איך יכול להיות שמשכו את יהואחז הבן שלו אם השמן כבר נגנז? אומר רב פאפה, אתה צודק, וכמו שאתמול ראינו לגבי מלכי ישראל, אז כאן לגבי יהואחז, משכו אותו רק בכאילו, כלומר לא בשמן המשחה, אלא בשמן הפרסמון, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, ברבע העליון של עמוד א', זה איך בדיוק מושכים את אותו שמן. אז לגבי המלכים, אומרת הברייתא שמושכים את השמן כמין נזר, כלומר כמו כתר, כלומר מושכים להם עיגול של שמן מסביב לראש, זה לגבי המלכים. לגבי הכהנים הגדולים וכהן משוח מלחמה, כאן יש לנו שלוש ברייתות. ברייתא א' אומרת שמשכו את השמן בצורה של האות קי, כלומר כף יוונית, שזה בעצם בצורה של האות ח' שלנו, כלומר התחילו עם השמן מבין העיניים, ואז הלכו למעלה למצח ולראש הראש ועד העורף, ככה בפס ישר, זה ברייתא א'. ברייתות ב' וג' אומרות שהיו בעצם שני נתינות של שמן, נתינה אחת בין ריסי עיניו, ונתינה שנייה זה שיוצקים שמן על ראשו. ויש מחלוקת בין ברייתא ב' לג' מה היה קודם, דעה אחת אומרת שקודם יצקו את השמן ורק אז נתנו בין עיניו, כמו הפשט של הפסוק לגבי אהרון, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, ורק אחרי זה וימשך אותו לקדשו, זה לקדשו, זו ברייתא אחת. ברייתא השנייה כאמור אומרת הפוך, קודם בין העיניים ורק אז יצקו, והגמרא מסבירה איך הם מסתדרים עם הפסוק. בכל אופן, זו ברייתא ב' וג', היה נתינה בין ריסי עיניו ויציקת שמן על ראשו. עכשיו, איך ברייתא א' וברייתות ב' וג' מסתדרות? שוב, ברייתא א' אמרה שהייתה משיכה אחת מבין העיניים למעלה הראש עד העורף, ואילו ברייתות ב' וג' אמרו שהיה נתינה בין ריסי עיניו וגם יציקת שמן על ראשו. אז כאן יש כנראה מחלוקת בין רשי לרמב״ם, כאן נזכיר רק את רשי, תראו בחוברת או באתר שכתבנו גם את הרמב״ם, בכל אופן רשי אומר שבעצם היו שתי נתינות נפרדות לגמרי של שמן. נתינה אחת, מה שברייתא א' דיברה עליה, שהוא מתחיל מבין ריסי עיניו, הולך למעלה וממשיך אחורה עד העורף, כך שהוא יוצר את האות ח', זה בברייתא א', ולזה גם התכוונו ברייתא ב' וג', כשהם דיברו על נתינה בין ריסי עיניו. התכוונו לאותו דבר, שהוא מתחיל מהעיניים והולך אחורה, זו נתינה אחת. נתינה נוספת נפרדת זה לקחת עוד שמן ולצקת אותו על הראש, ובזה נחלקו ברייתות ב' וג', האם עושים את זה לפני או אחרי הנתינה הקודמת. אלה שתי הנתינות לפי רשי, ועד כאן הסעיף השני, איך בדיוק מושכים את השמן. שוב, המלכים זה כמו עיגול של כתר מסביב לראש, הכהן הגדול וכהן משוח מלחמה זה גם האות ח' מקדימה לאחורה וגם יציקה על הראש, יש מחלוקת מה קודם, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, אנחנו באמצע עמוד א', בשורה הצרה האחרונה, זה קצת אגדת על מעלת השמן המשחה, והגמרא מביאה כאן את תהילים קוף למד ג', בואו נקרא את כל הפרק, זה רק שלושה פסוקים. פסוק א', שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. פסוק ב', כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. ופסוק ג', כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. אלה הפסוקים, והגמרא דורשת מכאן שאחרי שמשכו את הארון, אז השמן ירד לו מהראש והגיע לזקן, ונשארו אצלו בדרך נס כל הזמן שתי טיפות של שמן בקצה הזקן. ויש עוד ברייתא שאומרת שכשהוא דיבר אז הטיפות עלו למעלה בשביל שלא ייפלו, וגם משה וגם הארון דאגו שמה הם מעלו בשמן הזה, כי הרי זה שמן המשחה, אז אסור סתם לגעת בו או להשתמש בו למשהו אחר. אז שאר הפסוקים של הפרק בעצם באים להרגיע את הדאגה שלהם. כלומר, לגבי הדאגה של משה, אז אומר פסוק ג', כטל חרמון וכולי, כלומר השמן הזה הוא כמו טל חרמון שאין בו מעילה, ולמה? כי בעצם כבר נעשתה מצוותו, אז אין בעלים עול בו, אבל זה לא מרגיע את אהרון, כי הוא אומר, רגע, אולי הטיפות האלו נפלו עוד לפני שהם היו לי על הראש, כך שהם בעצם לא עשו מצוותן עדיין, ואז עדיין יש בהם מעילה, ולכן בפסוק א' הם מרגיע גם אותו, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד, כמו שלגבי משה אין מעילה, אז גם לאחיו אתה, אהרון, גם לך אל דאגה, אין לך כאן חשש של מעילה. הקשנו על זה איזו שאלה באתר ובחוברת, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', בשורה החמישית בשורות הרחבות, וזה לגבי סימנים במשיכה. כלומר, הגמרא מביאה שני דברים שעשו במשיכה בשביל שזה יהיה סימן טוב. דבר אחד אומרת הברייתא שמושכים דווקא ליד מעיין, כי זה סימן שתימשך מלכותו, כמו שמעיין המים שלו תמיד ממשיכים, והיא גם מביאה מקור לזה ממשיכת שלמה שעשו את המשיכה שלו ליד הגיחון. זה סימן אחד. בשביל הסימן הטוב השני, נעשה דילוג עכשיו לתשע שורות לפני סוף עמוד א', שם חנה מתפללת ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, ואומרת הגמרא שבזה היא רומזת שעדיף למשוך את המלאכים כשהשמן נמצא בתוך קרן ולא בתוך פח של שמן, כי הנה עובדה שדוד ושלמה שכתוב עליהם בפסוקים שנמשכו מקרן, אז נמשכה מלכותם, הבן שלהם ממשיך אותם, ואילו שאול ויהו שכתוב עליהם שהם נמשכו מפח של שמן, אז אצלם לא נמשכה מלכותם, אז הנה עוד סימן, כדאי למשוך מקרן ולא מפח. עד כאן הסימנים לגבי משיכת מלאכים. עכשיו, אם נחזור קצת אחורה לאיפה שדילגנו, זה בשורה השביעית בשורות הרחבות, אז בדרך אגב, הגמרא מדברת על הסימנים באופן כללי, כלומר, שקורה זה משהו במציאות, ואתה אומר, הנה, זה סימן שיקרה משהו טוב או משהו רע. אגב, תראו בחוברת ובאתר, שם הזכרנו למה אין כאן בעיה שלא תנחשו, יש שם כמה תירוצים, בכל אופן, כאן בגמרא נראה לגבי זה שלושה אמוראים שהביאו סימנים. הראשון זה רבי עמי, שהביא שלושה סימנים. סימן אחד זה איך לדעת אם אדם ישרוד את השנה, וזה לראות אם אש בנר מסוים דולק יפה או לא. סימן שני זה לדעת אם עסקה מסוים תצליח, וזה לראות אם תרנגולת מסוימת גדלה יפה, וסימן שלישי, לראות אם הוא יחזור בשלום מהדרך, וזה לראות אם בבית אפל הוא רואה גם צל חזק וגם צל חלש יותר. אבל בסיום הסימנים אומרת הגמרא, לא כדאי לעשות סימנים. יש מחלוקת אם הגמרא מתכוונת לכל שלושת הסימנים או רק לאחרון. בכל אופן, למה לא? כי למשל, אם אדם עושה סימן, אם הוא יצליח לחזור מהדרך בשלום או לא, והסימן לא מצליח, כלומר, לכאורה הוא לא יצליח לחזור, אז עצם הידיעה הזאת שהוא חושב שהוא לא יצליח, זה עצמו ימלא אותו בפחד ויעשה לו מזל רע, וזה יהיה נבואה שמגשימה את עצמה שזה מה שיגרום לו בסוף, באמת לא להצליח לחזור. בכל אופן, עד כאן הסימנים של רבי עמי. הבא בתור זה הבאי, שהוא מביא את הסימנים הכי ידועים, וזה הסימנים של ראש השנה שיהיה סימן לשנה טובה, וזה שאדם בראש השנה יראה או יאכל קרה, כלומר דלת, ורוביה, כלומר טלטן, וקרתי, כלומר קרישים, וסילקה, סלק, ותמרי תמרים, ולמה הם סימנים טובים? אז רשי כאן ובמסכת קריטות אומר שזה בגלל שהם גדלים מאוד מהר או מתוקים במיוחד, כך שתהיה שנה פוריה ומתוקה. לעומת זאת הטור אומר שהסימן שלהם זה בשם שלהם, למשל סילקה שהסתלקו סונינו, ועד כאן הסימנים של הבאי. הדבר השלישי זה רב משרשיה, שהוא מביא ארבע עצות שונות לילדים שלו לגבי לימוד תורה, כשהעצה השלישית היא סוג של סימן. מה העצות שלו? אז קודם כל, תלמדו טוב את המשנה לפני שאתם נכנסים ללמוד אצל הרב את השיעור. דבר שני, תסתכלו לו בפנים כשהוא מדבר. הדבר הרביעי זה שעדיף לגור בשכונות העוני של מתמחסיה מאשר בשכונות העושר של פומפדיטה, כי אנשים שם פחות תורניים. ונחזור אחורה, הדבר השלישי, שכאן זה הסימן, כשאתם משננים את הלימוד, אז טוב לשנן את זה ליד הנהר, כי כך זה סימן שכמו שהנהר נמשך כל הזמן, כך גם הלימוד יימשך כל הזמן. ועד כאן לגבי הסימנים, ובזה הגענו בסופו של דבר לנקודותיים שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה היה החלק הראשון של השיעור שהמשכנו לעסוק בשמן המשחה. בחלק השני אנחנו נכנסים לנושא של המשנה עצמה, ובאופן כללי אפשר לומר שנעסוק בחלק הזה בדינים השונים של הכהנים השונים, ואת החלק הזה נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה שאומרת המשנה, מי זה הכהן משיח הזה שעליו אנחנו כל הזמן אומרים שהוא מביא פר מיוחד? אומרת המשנה, הכוונה היא דווקא לכהן גדול שנמשך על ידי שמן המשחה, כי כמו שאמרנו גם בחלק הקודם, הייתה תקופה שבה הפסיקו למשוך את הכהנים גדולים, ואז הם התמנו לא על ידי שמן המשחה, אלא פשוט על ידי זה שהם לבשו את שמונת הבגדים, זה נקרא כהן מרובי בגדים. אז שוב מדגישה המשנה, את הפר כהן משיח מביא דווקא כהן שנמשך, ולא כהן גדול שהוא רק מרובי בגדים. עד כאן עיקר הסעיף הראשון, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה מה המקור לזה שדווקא כהן גדול משיח מביא פר, אז לגבי זה הברייתא אומרת, לומדים את זה מהפסוק של פר כהן משיח. כתוב, אם הכהן המשיח יחטא, ומכאן לומדים למעט שלושה אנשים שהם לא מביאים פר, וזה א' מרובי בגדים, כי כאמור כתוב המשיח, דווקא כשהוא נמשך ולא רק מרובי בגדים, ב' זה שכתוב הכהן ממעט את המלך, שאפילו שהוא נמשך, בכל זאת הוא לא כהן, הוא מלך, ולכן הוא גם לא מביא פר, עוד שנייה נראה מה הווה מינה, וג' זה שכתוב הכהן עם ה', זה גם ממעט כהן משיח. משוח מלחמה, שאפילו שהוא כהן והוא משוח, בכל זאת התורה רוצה את הכהן המשוח, כלומר הכהן החשוב שזה דווקא הכהן הגדול ולא משוח מלחמה. אז עד כאן המקור שהכהן המשיח שמביא פר זה דווקא כהן משיח, לא מרובה בגדים, לא מלך וגם לא משוח מלחמה. בסוגריים נשאל, מה הווה מינה לומר שמלך מביא פר? הרי התורה כבר אמרה שנשיא, כלומר מלך, מביא שעיר ולא פר. מסבירה הגמרא, הווה מינה הייתה שאולי בשגגת מעשה הוא באמת מביא שעיר, אבל בהלם דבר הוא יביא פר, כמה שמלן שלא, הוא לא מביא פר. ועד כאן דיון ראשון, מה המקור שאת הפר מביא דווקא כהן משיח? הדיון השני, זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה שומר את הגמרא שמה שאמרנו הרגע, שדווקא כהן משיח מביא פר ולא מרובה בגדים, זה נכון לפי רבנן, אבל רבי מאיר חולק, הוא אומר שגם מרובה בגדים מביא פר, ויוצא שהמשנה היא לא כמו רבי מאיר. זאת הטענה של הגמרא, ולגבי זה נראה שני דברים. אחד, מקור לרבי מאיר, והשני זה קושיה. אז המקור לרבי מאיר שגם מרובה בגדים מביא, זה כי כתוב כאמור הכהן המשיח, ומההי של המשיח הוא דווקא מרבה שלא רק כהן משיח, אלא גם מרובה בגדים מביא פר. זה המקור. הקושייה זה שלכאורה יוצאת סתירה בין הרישה והסיפה של המשנה שלנו. כי מצד אחד ברישה הרגע אמרנו שהמשנה היא כרבנן ולא כרבי מאיר, לגבי זה שהמשנה אמרה שמרובה בגדים לא מביא פר, ואילו לרבי מאיר הוא מביא. מצד שני, עוד מעט נראה בסיפה, לגבי כהן שעבה, עוד מעט נסביר מה זה, שם דווקא משנה היא כן כרבי מאיר ולא כרבי יוסי, שכהן שעבר נחשב כהן. אז איך הרי שלא כרבי מאיר שמרובה בגדים לא מביא פר, ואילו הסיפה כן כרבי מאיר לגבי כהן שעבר שנחשב כהן גדול? זאת הקושייה, כמו עוד מעט נראה מה זה כהן שעבר ואיפה רבי מאיר אמר את זה. בכל אופן, כרגע זאת הקושייה, ועכשיו בואו נקפוץ לתשובות. אז אנחנו קופצים לרבע העליון של עמוד ב', שם יש שלוש תשובות, אבל נחלק אותם לשניים. כלומר, מצד אחד אומר רב חיסטה, באמת המשנה היא מחולקת לשניים, כלומר הרישה של המשנה היא רבנן ולא רבי מאיר, והסיפה של המשנה היא רבי מאיר. זאת תשובה אחת. שתי התשובות הבאות, רב יוסף הרב, ונאמר אותם ביחד, זה שזה לא שהמשנה יש לה פיצול אישיות שהרישה רבנן וסיפה רבי מאיר, אלא פשוט המשנה היא לא רבנן ולא רבי מאיר, אלא איזשהו תנא שלישי, ואותו תנא שלישי הוא זה שעושה את השילוב. כלומר, לגבי הרישה מרובה בגדים הוא סובר כרבנן שמרובה בגדים לא מביא פר, ולגבי הסיפה כהן שעבר הוא סובר כרבי מאיר שהוא כן עכשיו כהן, וכך אין סתירה פנימית, זה פשוט תנא שלישי. עכשיו, מי זה אותו תנא שלישי? אז רב יוסף אומר שזה רבי, שזה הגיוני כי רבי הוא העורך של המשניות, והוא סובר בזה כך ובזה כך. רב אומר שהתנא השלישי הזה הוא רבי שמעון. איך הוא הגיע לרבי שמעון? כי עוד מעט נראה שיש ברייתא שגם היא מביאה את אותה סתירה של המשנה בין הרי של הסיפה, רק שהיא אומרת עוד משהו שמוכח משם שאותה ברייתא זה רבי שמעון, ממילא גם את המשנה נעמיד כרבי שמעון, וברי שהוא סובר כרבנן ובסיפה כרבי מאיר. עוד פעם אחת שנזכור במה מדובר, ברישה זה לגבי שמרובה בגדים שלא נמשך לא מביא פר כהן משיח, זה כרבנן בניגוד לרבי מאיר שאומר שהוא מביא. בסיפה זה לגבי כהן שעבר, שעוד לא הסברנו מה זה, בכל אופן כאן הוא כרבי מאיר שהוא נחשב כהן גדול לעומת רבי יוסי שאומר שלא. זה היה הסיפה הראשון. עכשיו, בסעיף השני, יש לנו כמה השלמות רציניות לעשות, כי דיברנו על הסעיפה של המשנה, ועל רבי מאיר, ועל רבי שמעון, אבל הכל היה עדיין באוויר, עוד לא הסברנו בכלל מה זה כהן שעבר, ואיפה רבי מאיר ורבי שמעון אמרו את הדברים שלהם, אז עכשיו נראה את כל זה, ויש לנו בעצם שלושה מקורות לראות, וזה המשנה, הברייתא של רבי מאיר, והברייתא של רבי שמעון. אבל לפני שנראה את זה לפי הסדר, נקדים איזשהו קטע מהמקור השלישי, כלומר מהברייתא של רבי שמעון, ואז נראה לפי הסדר. למה? כי הברייתא של רבי שמעון, בין השאר, גם עושה לנו סדר לגבי מהם כל הדינים שיש לכהן גדול משוח, ורק אחרי שנראה את כל הדינים שלו, אז נוכל בקדות להבין את ההבדלים בין הכהן הגדול האופטימלי, כלומר משוח, לבין השאר, שזה כאמור מרובה בגדים, כהן שעבר, נדבר גם בהמשך על כהן משוח מלחמה וכהן שהפסיק לעבוד. בכל אופן, כאמור, אנחנו מתחילים בברייתא של רבי שמעון. אז בשביל זה אנחנו קופצים לשליש העליון של עמוד ב', מהם הדינים המיוחדים של כהן גדול משוח, ואת זה נחלק לחמישה תחומים, וזה העבודה במקדש, אבלות, נשואין, רוצח בשגגה, ופטור מטומאת מקדש וקודשיו, שזה גם בעצם קשור לעבודה במקדש. בכל אופן, אז תחום ראשון, עבודה במקדש, אז כהן גדול משוח מביא פר כהן משיח אם הוא חטא, הוא מביא את הפר ביום כיפור, הוא מביא עשירית העיפה כל יום, הוא מקריב את מה שהוא רוצה גם משאר הקורבנות, והוא יכול לקחת איזה חלק מהקורבן שהוא רוצה, וכשהוא עובד הוא עובד בשמונה בגדים, והוא גם עושה את כל עבודות יום כיפור. יש מחלוקת ראשונים האם רק את המיוחדות של יום כיפור או את כל העבודות, בכל אופן זה לגבי העבודה במקדש. התחום השני זה אבלות, שכהן אדיוט אמנם אסור לו להתאמה למתים, אבל לקרובי משפחה מותר, והוא מתאבל עליהם. לעומת זאת כהן גדול אפשר לומר שהוא די מתעלם מאבלות, כלומר הוא לא פורע, כלומר לא מגדל שיער וגם לא פורם, כלומר לא קורע את הבגד, לפחות לא בדרך רגילה, והוא גם לא נטמא לקרובים, והוא ממשיך להקריב במקדש כרגיל גם כשהוא עונן, כלומר גם ביום הראשון לפטירה. בקיצור, הוא די מתעלם מאבלות. בסוגריים נעיר שמצד שני אמנם הוא ממשיך להקריב, אבל כשהוא עונן הוא לא אוכל מהקודשים, והוא גם לא מקבל מהקודשים בשביל לאכול בלילה אחרי שהוא כבר לא עונן. זה לגבי התחום השני, אבלות. התחום השלישי זה נישואין, שהוא מצווה להתחתן עם בתולה, ואסור לא רק בגרושה כמו הדיוט, אלא גם באלמנה. התחום הרביעי זה שאם יש רוצח בעיר מקלט, אז כשהכהן הגדול מת, אז הרוצח יוצא לחופשי. והתחום החמישי שראינו בדף ת' זה לגבי תומעת מקדש וקודשיו, שאם אדם רגיל חטא בזה אז הוא מביא קורבן עולה ויורד, אבל אם כהן גדול חטא בזה אז ראינו בדף ת' שיש דעות שכהן גדול בכלל לא מביא שום קורבן עולה ויורד, אבל רבי שמעון אומר שעל שאר החטאים של קורבן עולה ויורד הוא כן מביא, אבל תומעת מקדש וקודשיו הוא לא, שם ראינו את הלימוד הזה, והברייתא כאן באמת אומרת כמו רבי שמעון, שהוא לא מביא קורבן עולה ויורד על תומעת מקדש וקודשיו, זה היה התחום החמישי, ואגב, מתוך התחום הזה בעצם יוצא לנו שהברייתא הזאת היא רבי שמעון, כי כאמור, רבי שמעון הוא זה שאומר שבאופן כללי הוא מקריב קורבן עולה ויורד, אבל לא על תומעת מקדש וקודשיו, ועד כאן בעצם ההקדמה, ראינו את הדינים המיוחדים שיש לכהן גדול על פני כהן אדיוט, לא צריך לזכור בעל פה כרגע, כי עוד נחזור לדברים, ועכשיו נחזור חזרה אחורה, אנחנו כאמור אמרנו שיש סתירה במשנה בין רי של הסיפה, שברי שהמשנה כרבנן ולכן מרובה בגדים לא מביא פר, וזה בניגוד לרבי מאיר, ואילו בסיפה המשנה כרבי מאיר שאומר שכהן שעבר הוא כמו כהן גדול וזה בניגוד לרבי יוסי. זה היה באופן כללי, עכשיו בואו נראה את הדברים בפנים. אז בואו נתחיל עם כהן שעבר. מה זה בכלל כהן שעבר? הכוונה היא שיש כהן גדול א' וקרה לו משהו, נגיד הוא נטמע בתומת מת, אז עכשיו שבוע הוא לא יכול לעבוד, אז במקומו הכניסו כהן מחליף, נקרא לכהן גדול ב', ואז כשנגמר השבוע וכהן א' ניתר, אז כהן א' חוזר לעבודה, ועכשיו כהן ב' המחליף, הוא עכשיו נקרא כהן שעבר, והשאלה היא מה הדינים שלו, ולגבי זה נראה את המשנה ואת הברייתא של רבי מאיר ורבי יוסי. המשנה אומרת שאותו כהן שעבר, כלומר כהן ב', הוא בעצם כמו כהן גדול רגיל, לגבי כל הדינים שהזכרנו לגבי עבודה במקדש, ואבלות ונישואין ושחרור רוצח בשגגה, הדבר היחיד שהוא לא כמו הכהן הגדול המשמש, כלומר כהן א', זה שני דברים שאותם אי אפשר לעשות פעמיים, ולכן רק את שני הדברים אלו הכהן המשמש עושה, ולא הכהן שעבר, וזה הקרבת הפר של הכהן הגדול ביום כיפור, והקרבת עשרית היפה שהכהן הגדול מקריב, אבל לגבי כל שאר הדברים הוא בדיוק כמו הכהן הגדול הרגיל. זה דעת המשנה שלנו. בברייתא לעומת זאת זאת מחלוקת, שרבי מאיר אומר באמת כמו המשנה שיש עליו את כל מצוות הכהונה, חוץ מאותם דברים, לעומת זאת רבי יוסי אומר, לא נכון. כהן שעבר הוא בעצם כבר לא עושה כלום. הוא לא כמו כהן גדול כי חוששים לאיבה בין הכהן המשמש לכהן שעבר, והוא גם לא יורד להיות כמו כהן הדיוט כי מעלין בקודש ולא מורידין, ולכן הוא לא זה ולא זה בניגוד למשנה שלנו. אז זה בעצם המשנה והברייתא, שכאמור לגבי כהן שעבר, המשנה היא כמו רבי מאיר שהוא נחשב כהן גדול ולא כמו רבי יוסי, זאת המשנה והברייתא, וכאמור זה בעצם מה שיצר לנו את כל הקושייה, כי ברישא לגבי מרובה בגדים אמרנו שהמשנה היא לא כמו רבי מאיר, כי המשנה אומרת שהוא לא מביא פר כהן משיח, ואילו בסיפה לגבי כהן שעבר, המשנה היא כן כמו רבי מאיר, שאומרת שהכהן שעבר הוא כמעט כמו כהן רגיל. זה היה הקושייה. אחר כך בתירוץ של רבא אמרנו שבעצם המשנה היא כי רבי שמעון. אז עכשיו בוא נראה את הברייתא של רבי שמעון. אז רבי שמעון אחרי שהוא מקדים את כל הדינים של כהן גדול, הוא מדבר גם על כהן מרובה בגדים ועל כהן משיח שעבר, כלומר בדיוק הרישא והסיפא שלנו, והוא חוזר בדיוק על הדעות של המשנה. כלומר ברישא הוא אומר כמו רבנן ולא כמו רבי מאיר, והוא אומר שמרובה בגדים לא מביא פר כהן משיח, ואילו בסיפא הוא אומר כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יוסי, כי הוא אומר שכהן שעבר הוא נחשב כהן, חוץ משני הדברים שאמרנו. אז בקיצור, גם בתוך רבי שמעון יש את אותה סתירה, וממילא אמר רבא, זה לא סתירה, זה פשוט שכך סובר רבי שמעון, לגבי הרי שהוא סובר כרבנן, לגבי הסיפא כרבי מאיר, וכך גם הוא העמיד את המשנה שלנו, שהמשנה כרבי שמעון, וכך אין שום סתירה, ועד כאן הסעיף השני, ראינו את המקורות בפנים לגבי מרובה בגדים וכהן שעבר, במשנה, בברייתא של רבי מאיר ורבי יוסי, ובברייתא של רבי שמעון, וסיכמנו שהמשנה מסתדרת, זה היה הסעיף השני, ועד כאן, אם זה קצת היה מסובך, בזה זה נגמר, מכאן והלאה זה הרבה יותר פשוט, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי, שזה באמצע עמוד ב', עדיין בתוך הברייתא של רבי שמעון. יש עוד סוג של כהן שרבי שמעון הזכיר בברייתא, וזה כהן משוח מלחמה, ועכשיו נראה מה הדינים שלו. אז לגבי עבודה במקדש, משוח מלחמה הוא לא כמו כהן גדול, אבל לגבי התחום של אבלות ונישואין ושחרור רוצח, בזה הוא דווקא כנראה כן כמו כהן גדול. כלומר, לגבי אבלות, גם הוא לא פורע ולא פורם ולא נטמע לקרובים, כמו כהן גדול. לגבי נישואין, גם הוא מצווה על בתולה ואסור באלמנה. לגבי החזרת רוצח, לרבנן גם הוא מחזיר את הרוצח, לרבי יהודה הוא לא. זה באופן כללי. עכשיו נראה את המקורות, זה בעוד ברייתא. אז שוב, לגבי אבלות, הוא כמו כהן גדול בזה שגם הוא לא פורע ולא פורם ולא נטמע לקרובים שלו. והגמרא מביאה את המקור מויקרא כף א' פסוק י', הפסוק שמדבר על זה שהכהן הגדול לא פורע ולא פורם על מתים. אז נשים לב שכשהפסוק מתאר את הכהן הגדול, אז יש שם עריכות מלכות מאוד גדולה. כתוב, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, יש כאן בעצם שלושה תיאורים לאותו כהן גדול, הוא את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. למה יש שלושה תיאורים מי זה הכהן? אז אומרת הברייתא שזה בא ללמד שזה כולל את כל שלושה כהנים, כלומר הגדול מאחיו זה כהן גדול שהוא משוח, אשר יוצק על ראשו זה כהן משוח מלחמה, שהוא אמנם לא כהן גדול אבל הוא כן משוח, וללבוש את הבגדים זה כהן שהוא רק מרובה בגדים, גם הוא לא יפרע ולא יפרום. זה המקור שגם כהן משוח מלחמה שייך לדיני אבלות של הכהן, בסוגריים רק נעיר שאומנם הוא לא פורע ולא פורם כמו כהן גדול, אבל הוא כן מקריב כשהוא עונן, בניגוד לכהן גדול שהוא גם לא מקריב, כי שני פסוקים אחרי זה פסוק י' ב' כתוב, ומן המקדש לא יצא וכולי, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, מכאן לומדים שדווקא כהן גדול הוא זה שמתעלם לגמרי מהאבלות ומקריב גם כשהוא עונן, אבל כהן משוח מלחמה לא מתעלם עד כדי כך והוא לא מקריב. בכל אופן, עד כאן לגבי האבלות, כהן משוח מלחמה הוא כמעט לגמרי בפנים כמו כהן גדול. התחום השני זה כאמור נשואים, שגם המשוח מלחמה מצווה לבתולה ואסור מאלמנה, מאיפה לומדים את זה? מהפסוק אחרי, זה פסוק י' ג', והוא אישה בבתולה ייקח, והוא מיותר, זה בא לרבות גם משוח מלחמה, זה לפי הברייתא, אבל יש עוד ברייתא שאומרת שבעצם זה מחלוקת, שמה שאמרנו עכשיו שגם משוח מלחמה צריך דווקא בתולה, זה רבי ישמעאל, וראינו את המקור, אבל רבי עקיבא חולק, והוא לומד מהמילה והוא משהו אחר, נראה את זה עוד מעט, ועד כאן לגבי התחום השני שבו משוח מלחמה הוא כמו כהן גדול. התחום השלישי זה לגבי החזרת רוצח, כלומר האם גם כשמשוח מלחמה מת, אז רוצח בשגגה יוצא מעיר המקלט, זה כאמור מחלוקת לרבנן כן, לרבי יהודה לא, לגבי זה גמרא לא מביא המקור, ועד כאן הסעיף השלישי בחלק הזה, הדינים של משוח מלחמה, שהוא לא כמו כהן גדול לגבי עבודה במקדש, אבל הוא כן כמותו כמעט בכל שאר הדברים. הסעיף הרביעי זה לגבי כהן גדול שעבר מתפקידו. עכשיו, רק נזכיר, דיברנו מקודם על כהן א' שהיה איזה בעיה, ואז כהן ב' החליף אותו, ואז כהן א' חזר, אז עד עכשיו כשדיברנו על כהן שעבר, בעצם התייחסנו לכהן ב', שהוא היה מחליף לאיזשהו זמן, ועכשיו הוא עבר, כלומר הוא כבר לא מחליף. זה היה עד עכשיו. עכשיו לעומת זאת, אנחנו מדברים על כהן א', כלומר אדם שהיה כהן גדול, ויש משהו שמונע ממנו להמשיך להיות כהן גדול, מה הדין שלו? אז לעבוד במקדש ודאי שלו, כי הוא פסול, יש לו תומה או מה שזה לא יהיה עוד מעט נראה, אבל מה לגבי שאר הדברים? אז בברייתא שהרגע הבאנו לגבי כהן משוח מלחמה, אמרנו שלפי רבי ישמעאל לומדים והוא אישה בבתוליה ייקח, לרבות משוח מלחמה, אבל אמרנו שם שרבי עקיבא חולק כי הוא לומד משהו אחר, מה הוא לומד? אז הנה, עכשיו נראה מה הוא לומד. אז אומר רבי עקיבא שכהן שעבר מתפקידו, כלומר כהן א' שכבר לא מתפקד, הוא עדיין ממשיך בדיני הכהונה שלו, ואיך הוא יודע את זה? אז אם הוא עבר תפקידו באופן זמני, למשל שהוא נטמע בתומת קרי, אז שם לא צריך פסוק, זה ודאי שהוא ממשיך בדיני הכהונה. אלא מחדש רבי עקיבא שגם אם הוא עבר מהתפקיד שלו מחמת איזשהו מום קבוע וברור שהוא לעולם לא יחזור לתפקיד הכהן הגדול, גם שם הוא עדיין ממשיך בשאר דיני הכהונה, ואת זה הוא לומד מהמילה והוא. והוא אישה בבתולה ייקח, והוא בא לרבות גם כהן שעבר מתפקידו. זה רבי עקיבא, והאחרונים מעירים שאומנם רבי ישמעאל למד משם משהו אחר, אבל כנראה שגם הוא מסכים למה שאמר רבי עקיבא, שהוא עדיין ממשיך בתפקידו, פשוט הוא לא צריך לזה פסוק, אלא זה מסברה. אז זה אם הוא עבר מחמת קרי, שזה זמני, או מחמת מום, שזה קבוע, בכל מקרה הוא ממשיך בדיני הכהונה שלו. עכשיו שואל רב את רב נחמן, מה לגבי כהן שנצטרה? האם גם אז הוא ממשיך או לא? ואמר רב הונא אמרי דרב נחמן, שכן, כי כמו שבעל מום ממשיך, אז גם כהן שנצטרה ממשיך. ועד כאן הסעיף הרביעי, בקיצור, כהן א', שעבר מתפקידו כי יש לו זה פסול, אמנם הוא לא עובד במקדש, אבל לגבי האיסורים האחרים, הוא ממשיך בדיני הכהונה, זה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון לגבי הדינים של הכהנים השונים, זה כבר במשנה הראשונה בעמוד ב', זה לגבי הקריאה של הכהן הגדול. אמרנו מקודם שהכהן הגדול לא קורא, והארנו, אמנם הוא לא קורא כרגיל, אבל הוא כן קורא בשינוי. עכשיו נראה שזה מחלוקת, שרבי ישמעאל הוא זה שאמר את זה, שהוא לא קורא רגיל, אבל כן בשינוי, כלומר הוא קורא מלמטה, לעומת זאת רבי יהודה אומר שהוא לא קורא בכלל. עכשיו, מה זה השינוי הזה של רבי ישמעאל שקורא מלמטה? בזה יש מחלוקת המוראים. רב אומר שהכוונה היא למטה ממש, כלומר, קריאה רגילה על מעץ בחלק העליון של הבגד, ליד הצוואר, לעומת זאת הכהן הגדול קורא בחלק התחתון, ליד הרצפה. זו דעת רב. שמואל לעומת זאת אומר לא. גם הכהן הגדול קורא בחלק העליון, אלא שההבדל בינו לבין קריאה רגילה, זה שקריאה רגילה זה לקרוא גם את השפה של הבגד, כלומר, לעשות ממש פתח בחלק העליון, ואילו הכהן הגדול הוא קורא מתחת השפה. כלומר, החלק העליון נשאר שלם, השם, וממש מתחת השפה, משם מתחיל הקרן. זו דעת שמואל עכשיו. הגמרא מקשה על זה מי טבעי, מברייתא שאומרת שבעצם גם אנשים רגילים שמת לאמת, אז כל עוד לא מדובר באבא ואמא, אז הם קוראים, כמו שהרגע אמרנו, מתחת לשפת הבגד, כלומר, גם קריאה כזאת נחשבת קריאה. אז איך יכול להיות ששמואל אומר שזה שינוי? זה לא שינוי, גם קריאה רגילה יכולה להיות ככה אם זה לא אבא ואמא. עונה הגמרא, נכון, הברייתא הזאת אומרת את זה, אבל רבי יהודה חולק על הברייתא הזאת, והוא אומר שתמיד שאר האנשים, כלומר כל מי שלא כהן גדול, צריכים לקרוא גם את השפה. קריאה מתחת השפה לא נחשבת קריאה גם על שאר המתים, ולכן כשהכהן הגדול קורא מתחת השפה, זה כן שינוי לפי רבי יהודה. זאת התשובה, שמואל כרבי יהודה. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, איך אתה אומר ששמואל כרבי יהודה? הרי מקודם אמרנו שלפי רבי יהודה, הכהן הגדול לא קורא בכלל, גם לא עם שינוי. אז איך אתה אומר ששמואל, כשהוא אומר איך קוראים עם שינוי, הוא אמר את זה לפי רבי יהודה? הרי לפי רבי יהודה הוא לא קורא בכלל. עונה הגמרא, שמואל סובר גם כרבנן וגם כרבי יהודה. כלומר, מצד אחד הוא סובר כמו רבנן שהכהן הגדול קורא בשינוי, מצד שני, לגבי מה נחשב שינוי, לגבי זה הוא סובר כמו רבי יהודה, שמתחת השפה זה נחשב שינוי, ועד כאן לגבי הקריאה של הכהן הגדול. לסיכום, לפי רבי יהודה הוא לא קורא בכלל, לפי רבי שמואל הוא קורא בשינוי. מה נחשב שינוי? לפי רב הכוונה היא בתחתית הבגד, לפי שמואל בחלק העליון רק מתחת השפה, כי בזה הוא סובר כמו רבי יהודה ששאר אנשים לא קוראים אף פעם מתחת השפה, ולכן זה נחשב שינוי. ועד כאן הסעיף החמישי, בזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', זה היה החלק השני של השיעור לגבי הדינים של הכהנים השונים. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בשמן המשחה וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו איך משכו את יואחז, הרי יושיהו אביו כבר גנז את השמן לפני זה, וענינו נכון, משכו אותו רק בכאילו בשמן הפרסמון. בסעיף השני ראינו באיזה צורה מושכים, אז את המלכים מושכים בצורה של עיגול מסביב לראש, כמו כתר. את הכהנים ראינו למסקנה שלפי רש"י יש בעצם שתי נתינות, גם מושכים להם שמן מבין ריסי העיניים למעלה המצח ועד העורף מאחורה, ובנוסף גם יוצקים להם שמן על הראש, ויש מחלוקת בין הברייתות מה מזה עשו קודם. בסעיף השלישי ראינו אגדת על תהילים קוף למד ג' כשמן הטוב על הראש יורד אל הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו של אהרון הכהן, היו שתי טיפות של שמן שנשארו לו משמן המשחה תמיד בזקן, והפרק בעצם מדבר על הדאגה של משה ואהרון שהם מעלו בזה, והפרק אומר להם אל תדאגו. ובסעיף הרביעי ראינו סימנים טובים לגבי המשיכה, וזה למשוך ליד מעיין כסימן שתימשך מלכותו, ולמשוך מקרן ולא מפח של שמן. ואגב, זה דיברנו עוד על סימנים, וזה הסימנים של רבי עמי, לדעת אם הוא ישרוד את השנה ואם יזכה תצליח ואם יחזור בשלום מהדרך, וראינו שעדיף לא לעשות סימנים כאלה. ודבר שני, אביי הביא את הסימנים המפורסמים של ראש השנה. ודבר שלישי, רב משרשי בן השאר אמר לבנים שלו שעדיף לשנן את הלימוד ליד נהר, שזה סימן שהלימוד יימשך כמו נהר, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הדינים של הכהנים השונים וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שמה שהתורה אומרת שהכהן המשיח מקריב פר מיוחד, זה דווקא כהן גדול שנמשך בשמן המשחה ולא כהן שהוא רק מרובה בגדים, ראינו את המקור לזה, ואמרנו שזה נכון לרבנן, אבל רבי מאיר חולק על זה ואומר שגם מרובה בגדים מקריב פר. וזה בעצם הוביל אותנו לשאלה, וזה שבראש הרגע אמרנו שהמשנה כרבנן ולא כרבי מאיר, לעומת זאת בסעיף לגבי כהן שעבר, שם דווקא זה כרבי מאיר אומר שהוא נחשב כהן גדול ולא כרבי יוסי, אז איך הרי שכרבנן והסייפה כרבי מאיר? לזה ראינו שתי תשובות. רב חיסד אמר, כן, יש פה פיצול אישיות, הרי שרבנן וסייפה רבי מאיר. רב יוסף ורב אמרו, לא, זה פשוט תן השלישי, או רבי או רבי שמעון, שברי שסוברים כרבנן ובסייפה כרבי מאיר, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני פירטנו את כל הדבר הזה, אז קודם כל הסברנו מה זה כהן שעבר, שזה הכהן המחליף שסיים להחליף, ואמרנו שהמשנה אמרה שהוא כמו כהן גדול, חוץ מלגבי פר של יום כיפור ועשרית היפה, ואז ראינו ברייתא שזה בעצם כדעת רבי מאיר, ואילו רבי יוסי כאמור אומר שהוא לא כהן גדול ולא כהן עדיות. אז כאמור בסיפה המשנה היא כמו רבי מאיר. אחר כך היינו ברייתא, שהברייתא בעצם חוזרת על אותה סתירה של המשנה שרישא כרבנן וסיפה כרבי מאיר. מה שהברייתא מוסיפה לנו זה שאנחנו יודעים שהברייתא הזאת היא רבי שמעון, כי הברייתא בין השאר אומרת שכהן גדול לא מקריב קורבן עולה ויורד על תומת מקדש וקודשיו, שזה דווקא רבי שמעון אמר, ולכן כאמור רב אמר שהמשנה שלנו היא בעצם כרבי שמעון שאומר ברישא רבנן, שאומר ברישא כמו רבנן ובסיפה כמו רבי מאיר, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי היה לגבי כהן משוח מלחמה, שאמרנו שלגבי אבלות, נישואין והחזרת רוצח לפי רבנן הוא כמו כהן גדול, ראינו את המקורות לכל זה, ואמרנו שלגבי אבלות הוא אמנם כמו כהן גדול שהוא לא פורע ולא פורם גם על קרובים, אבל הוא לא מקריב כשהוא עונן. ולגבי נישואין גם אמרנו שזה מחלוקת, שמה שאמרנו שמשוח מלחמה הוא כמו כהן וצריך דווקא בתולה, זה רבי ישמעאל, הוא למד את זה מהריבוי של והוא אישה בבתולה ייקח, לעומת זאת רבי עקיבא למד מכאן משהו אחר, וזה הוביל אותנו לסעיף השלישי. מה רבי עקיבא למד מכאן? הוא למד לגבי כהן שהפסיק לעבוד, או כי יש לו קרי או כי יש לו מום, שהוא עדיין שייך לאיסורים. לגבי קרי זה פשוט סברה, לגבי מום את זה הוא למד מי, והוא זה רבי עקיבא, אבל אמרנו שכנראה גם רבי ישמעאל מסכים לזה, ואמרנו שזה נכון גם לגבי כהן שנצטרה, הוא עדיין שייך בכל איסורי הכהן, זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי, לגבי הקריאה של כהן גדול אם מת לא מת, אז רבי יהודה אומר שהוא לא קורא בכלל, רבי ישמעאל אומר שהוא קורא, אבל בשינוי, כלומר מלמטה, ומה זה למטה? רב אמר למטה ממש, שמואל אמר, הכוונה היא מתחת לשפת הבגד, ואמרנו שבזה הוא סובר כמו רבי יהודה, שמתחת לבגד זה שינוי, אבל מצד שני, לגבי האם הכהן בכלל קורא בשינוי, בזה הוא לא מסכים לרבי יהודה, כי כאמור רבי יהודה אומר שהוא לא קורא בכלל, ואילו שמואל מסביר פה את רבנן שהוא קורא, אבל בשינוי. כל טוב.